טוב, שלום וברכה. אנחנו נתחיל. נושא השיעור שלנו, פילגש בגבעה, לידה חדשה, והכוונה היא ללידת שבט בנימין מחדש. כלומר, כבר בכותרת הזאת, אנחנו בעצם מבינים שהפרשה שבה כמעט נמחה שבט בנימין, היא הייתה לדתו מחדש והכשרה שלו לתפקיד ההיסטורי שלו בישראל. זה מה שנלמד היום. אז למעשה במוקד השיעור יעמוד שבט בנימין בשלבים שונים, ולקראת סופו אנחנו נראה את פשוט פתיחת דלת שהייתה לו בדווקא הפרשה הקשה של פילגש בגבעה לקראת התפקיד שלו בישראל. אני רוצה להציב שאלה בפתיחת השיעור, שהמטרה שלנו תהיה מתישהו בשיעור לזכות לענות עליה, שאלה שהרבה שנים לא הבנתי אותה. שבט בנימין, מי נתן לבנימין את השם הזה? יפה, זה השם שאבא שלו יעקב נתן לו, על שם בן ימין, הבן של הימין, כי ארץ ישראל היא בימין. אתם זוכרים אולי מי היה השופט משבט בנימין? אהוד בן גרה, נכון? אהוד בן גרה בתחילת ספר שופטים. אנחנו פוגשים את בנימין בספר שופטים במרכז ההתרחשויות פעמיים. בהתחלה אהוד בן גרה, ובסוף הספר פילגש בגבעה. תופעה משותפת לשני המקומות האלה, היא שבשבט בנימין היה איזושהי תופעה מיוחדת, שהם היו יתרי יד. כלומר, אהוד בן גרה ניצל את זה, שהוא היה בעצם שמאלי ולא ימני, וגם על בני הגבעה, שבהם הופיע חטא, נאמר שהם היו 700 איש, איתר יד ימינו. עכשיו, מה השבט האחרון שהייתם חושבות שיהיה בו תופעה גנטית של אנשים שמאליים? בן ימין. כלומר, למה השבט שקוראים לו בן ימין, ממש על שם הימין, למה דווקא בו מה שמאפיין אותו זה תופעה של שמאליים? באמת הרבה זמן נשאל את עצמי את השאלה הזאת. והיום אנחנו נגיע למקור אחד מדהים שבו בעזרת השם נזכה לקבל על זה תשובה. אבל זו שאלה שבעצם תעמוד ברקע, שקצת תזעזע לנו את היחס כלפי בנימין ותיצור בנו שאיפה להבין פה משהו. משהו פה לא כמו שהיינו חושבים. בנימין, שם השמאליים. פרשת פילגש בגבעה. אנחנו מדברים על סוף ספר שופטים. אפשר להכליל ולומר שלספר שופטים יש כביכול, נגיד במילה מושאלת, שלושה נספחים, שלושה מאורעות שהם בעצם בבחינת אחרי דבר, מבט על כל התקופה אחרי סיפור המאורעות. הראשון זה פסל מיכה, השני זה פילגש בגבעה, שניהם בעצם מופיעים בסוף ספר שופטים, למרות שהם קרו בתחילתו לפי השיטה הראשית בדברי חז"ל. ובעצם נספח שלישי לתקופת השופטים זאת מגילת רות, שגם היא התרחשה בתקופת השופטים וגם היא הוסמה על ידי המסורת שלנו בעצם לא במקום ההיסטורי שלה, אלא בצידי הדברים, כי גם היא משליחה על כל התקופה. מה המשותף לשלושת המאורעות האלה? פסל מיכה, פילגש בגבעה ומגילת רות, ששוב, זה איזה מין אירועי על כאלה שחופפים על כל התקופה. בשלושתם אנחנו מוצאים מאורעות של אנשים יחידים, לכאורה מאורע מקומי, מה קרה עם מיכה ואימא שלו בבית שהוא גנב לה והיא רצתה פסל וזה. או מה קרה עם האיש בפילגשו, שהוא לקח פילגש והיא ברכה לו. או להבדיל, לטובה, במגילת רות, מה קורה כשאישה מאוד מיוחדת וצדיקה מחליטה להתגייר. המשותף לשלושת הסיפורים האלה, זה שאנחנו פוגשים בהם את כוחו של האדם היחיד להשפיע על כל האומה לדורות. פסל מיכה ופילגש בגבעה, זה הופיע לרעה. כלומר, אנשים יחידים שלכאורה איזה קלקול קטן של גניבה שממשיך באיזשהו חצי עבודה זרה, הופך להיות עבודה זרה של שבט שלם בעם ישראל, ובעצם איזשהו פירוק של הנחלות כמו שהם היו, שבט דן עודד. פילגש בגבעה, שוב פעם, קלקולים מקומיים שהופכים להיות בעצם בסופו של דבר שבט בישראל בנימין, שהוא המרכז שלנו כמעט נכחד. ומנגד, במגילת רות, רות ונעמי ובועז, וסיפורם בבית לחם הפך להיות הקמת המלכות בישראל לדורות. אז בעצם הנביא מספר לנו שבתקופה הזאת שאין בה מלך בישראל, יש איזה שהם זעזועים פנימיים שנראים לך כמו איזה תנודות קטנות בגרף, אבל בעצם מהם כל מה שקורה בדורות הבאים עכשיו תמון בהם. כוחו של כל אחד, של כל אחת מאיתנו, לאן בעצם מעשינו יכולים להוביל, אנחנו לא תמיד יודעים. המשותף לסיפורים האלה, וזה מקדם אותנו בעניין שלנו, הוא שבהם פתאום ניכרת בספר שופטים סוגיית המלוכה. יש שלוש או ארבע פעמים, תלוי איך סופרים את הביטוי המפורסם של ספר שופטים, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. זה לא מופיע לכל אורך ספר שופטים, זה מופיע בפרשיות האלה, פסל מיכה פילגש בגבעה. עכשיו שימו לב מה בעצם כתוב פה. אנחנו קוראים ספר שופטים, תוך כדי שאתה קורא ספר שופטים כתוב, תדע לך, בימים ההם אין מלך בישראל. כלומר, מאיזה זווית מבט נאמר המשפט הזה? אם היום פתאום עכשיו תוך כדי שיעור הייתי אומר לכם, תזכרו שהיום עוד לא נבנה המקדש. מה זה עוד לא? לא הבנתי. אנחנו יודעים, אנחנו חיים פה ביום יום. לא. יש פה איזושהי, הזווית מבט כבר עוברת בעצם לתקופת המלוכה, וכאילו אתה לומד, אומרים לך, אתה זוכר שבעצם היעד הקרוב שאתה כבר, כאילו כבר חצי בו זה המלוכה? תזכור שעכשיו מה שאתה קורא עוד אין מלך. זה מין מבט מלמעלה שבעצם כבר מעביר אותנו מהותית, תודעתית, לספר שמואל, ודן את המאורעות בסוף ספר שופטים כמתרחשים בגלל שאין מלך. כלומר, תודעתית אנחנו כבר מצפים אלה מלוכה, ברור שצריך אותה, בגלל שאין אותה, אז אנחנו מבינים שיש חסרונות. אז שוב אני אסכם את הנקודה הזאת במשפט אחד. בסוף ספר שופטים, לפני שאנחנו עוברים לספר שמואל, עוד אנחנו לא קוראים את הספר שבו צומחת המלוכה, אבל תודעתית אנחנו כבר מוכנסים לציפייה הזאת, אנחנו כלומדים, איך שהנביא כתב את הספר, הוא אומר לנו, כל מה שאתם קוראים עכשיו, תקראו לאור התודעה, כאילו אתם כבר בימי המלך, אתם מבינים את הצורך, אתם מבינים את החשיבות, ותחזרו אחורה, ותפגשו, היי, אין מלך, זה חיסרון, זה מוזר, כן, בגלל זה קוראים המאורעות האלה. כלומר, הנביא ממש ממסגר, מציב לנו ככותרת, פילגש בגבעה לענייננו, כל מה שקורה פה תקראו לאור העובדה שיש פה חתירה, שיש פה כבר מול העיניים את הצורך במלך. אז עד כאן מבוא ראשון, עם הציפייה בפילגש בגבעה להבין איך היא קשורה או איך היא מקדמת אותנו, איך היא נובעת מעניין המלוכה. מפה אנחנו עכשיו נחזור קצת אחורה בענייני שבט בנימין, ונעקוב אחרי הייעוד שלו, הציפייה של שבט בנימין, או של כל עם ישראל משבט בנימין, להקים מלכות. וכשאנחנו נראה את זה, אנחנו עוד יותר נתפלא ממה שקורה בפילגש בגבעה, כלומר, איך מופיע איזה מין לכאורה בעיה כוללת בשבט שלם, דווקא בשבט שממנו יש ציפייה, להעמיד מלך. נתחיל מעובדה שלא תמיד יודעים מכתובה במדרש. בנימין נולד כשיעקב היה בן 100. כלומר, עם כל המאורעות של יעקב בהתחלה בארץ ישראל, יעקב ועשיו ברח לחרן, היה שם 21 שנה. חז"ל עושים את החשבון שבנימין נולד כשיעקב היה בן 100. המספר הזה הוא כבר עושה לנו זרקור מאוד גדול על שבט בנימין. כי בדורות הקודמים, מי נולד כשאברהם היה בן 100? יצחק. וכשיצחק היה בן 100, מה קרה? לא יעקב נולד, עדיין לא. אבל זה היה הרגע שבו עשיו התחיל להידחות. כשיצחק היה בן 100, אז עשיו התחתן עם כנעניות, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. כלומר, גם שם, בשני הדורות הקודמים, ההכרעה, מי יהיה הממשיך? יצחק או ישמעאל? יצחק נולד. יעקב או עשיו? כנראה שעשיו לא. כשיעקב בן 100, אז הבן ה-12 שלו נולד, וזה כבר אומר משהו. זה כבר אומר שיש איזושהי ציפייה מיוחדת מהבן הזה, של אם אתה עוקב אחרי שושלת הדורות, אז הוא הבן בן 100. הוא הבן שכנראה ממנו עומד להיות משהו מיוחד. באמת זה מאוד מיוחד שרחל, אחרי כל שנות הערכרות שלה, כשנולד לה יוסף, הנה, קיבלת את הילד שלא ציפית. אבל זה מאוד מפתיע לגלות איך היא קוראת לו. איך היא קוראת ליוסף? יוסף, נכון. על שם מה? יוסף השם לי בן אחר. עכשיו רחל, תקשיבי, יש לך פה ילד, תשמחי. מה את ישר מדברת על הילד הבא? אז ברור, היא ציפתה להעמיד 12 שבטים. וזה ממש פה בפשט הכתובים. היא יודעת שיש לה איזשהו יעוד, איזשהו תפקיד, מקום משמיים להוליד אותי, עוד ילד, וכבר מראש אצל יוסף, היא שולחת לנו אצבע מאוד ברורה, תצפו לילד הבא, אני מחכה לילד הבא. יש משהו שעוד לא קרה, למרות שזכיתי להיפקד, משהו שעוד לא קרה. בואו נעקוב אחרי התהליכים של לידת הילד הזה. כשיוסף נולד, עברו 14 שנה של יעקב בבית לבן. 14 שנה של בעצם גירות, של חוסר מקום, של תלאות וקשיים, מחלה נחורב וקרח בלילה. כשיוסף נולד, יעקב אומר, אני כבר רוצה ללכת. בעצם מבחינתי הסתיים בו התפקיד, אומר ללבן, תשלח אותי. אבל לבן אומר לו, לא, 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 אתה עוד תישאר פה. ומשאיר אותו עוד 6 שנים. עכשיו, מה הציפייה של יעקב ושל רחל, או שלנו כלומדים, לאורך 6 השנים האלה? תהיו עכשיו עם יעקב, עברה שנה והוא עדיין בבית לבן, איזה משהו עוד לא קרה? למה הוא מחכה? למה שרחל אמרה, יוסף השם לי בן אחר. כלומר, הנה רחל, זהו, היא כבר לא הכרה, נפתחו שעריה, ויש את יוסף, והיא מצפה מחכה למישהו ה-12, היא יודעת שזה אמור להיות איש שתוליד אותו. לא אמרתי שבן אחר, אחר לעומת מה? היא לא אומרת בן נוסף, היא אומרת בן אחר. עכשיו נכון, זה לשון המקרא לפעמים, שאחר זה בעצם נוסף, אבל יש פה גם משמעות של אחר לעומת כל הילדים שקדמו עד כה, ליעקב. יש פה איזושהי ציפייה שרחל עכשיו שנה אחרי שנה מצפה להולדת הבן האחר, שתשלם עבודת הכנת בית יעקב, אבל הילד הזה לא נולד. שנה אחרי שנה אחרי שנה והילד לא נולד. וכבר יש זעזועים, זה כבר לא כל כך המקום שלנו פה בחרן. והוא עוד לא נולד, ועוד שנה, ושנה שלישית, ויעקב שוב הולך לשדה, ושוב חוזר. מתישהו יעקב רואה את פני לבן, והנה איננו אמו כתמול שלשום. כלומר, ממש לא מתחילה האדמה לרעוד, וכבר המנדט, המקום שניתן ליעקב בבית לבן, מתחיל, הקרקע מתחילה להישמת, ועכשיו צריכים לצאת לדרך. ובנימין, אנחנו עוד לא יודעים שקוראים לו בנימין, אבל הבן האחר עדיין לא נולד. הוא לא נולד, אבל אם אנחנו יודעים, ובואו נקדים שנייה, נלך כמה צעדים קדימה, אנחנו יודעים שעכשיו יעקב ורחל יעלו לארץ ישראל, ובדרך, עוד לפני שהם יסיימו את המסע בארץ ישראל, בנימין יוולד, וגם רחל תמות. מה זה אומר על הרגע שבו הם יוצאים מחרן ביחס לבנימין? זה אומר שכבר הוא בבטן. אנחנו לא תמיד זוכרים את זה, אבל שוב פעם, כמה זמן לוקחת הדרך מחרן לארץ ישראל? עכשיו, אני כן רוצה לציין שהחשבון של השנים הזה, אנחנו אוחזים עכשיו בחלק מהשיטות, יש שיטות שרחל עדיין לא הייתה בהיריון עם בנימין, אבל בואו נקרא ביחד מהדף מקורות, בכותרת הראשונה, חזון בנימין על פי יעקב ורחל, במקור האחרון שמופיע בכותרת הזאת. בסדר, זה בעמוד הראשון, בערך באמצע העמוד, פסיקתא זוטרתא. חז"ל פה מדברים על זה שאחרי שהתחיל המסע, לבן רודף אחריהם, ורחל אומרת לו, דרך נשים לי. שואלים חז"ל, והלא מעוברת הייתה, שהרי ילדה בדרך. איך היא אומרת לאבא שלה, דרך נשים לי הרי היא כבר מעוברת. שתי שיטות. שיטה ראשונה, כזבה לו. היא העלימה מאבא שלה את האמת, אבל באמת כבר בנימין, זה שאמור להשלים את בית יעקב כבר אצלה. שיטה שנייה, מאותה שעה נתעברה וילדה בשבעה חודשים. כלומר, היה פה הריון מהיר, אבל כך או כך, כשהיא יוצאת מחרן מהמפגש עם לבן, המדרש שראינו פה אומר, היא בעצם, כל הדרך הזאת אומרת לעשות בארץ ישראל, כשהבן הנחשף, שש שנים, איתה. אנחנו מבינים את הגורם סיכון שזה אומר? האמת שאני לא מבין, אבל אתם מבינות. בואו נחזור רגע לבית לבן. רחל ויעקב מבינים שעכשיו הם צריכים ללכת, וכאשר לבן רודף אחריהם ואומר, רגע, איפה הטרפים, איפה הטרפים? יעקב אומר, אם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה. כלומר, מי שגנב את הטרפים, אני אומר שהוא לא יחיה. מי גנב את הטרפים? רחל. פה אומרים חז"ל, בעצם נקבע שרחל עומדת למות. אם זה היה מתרחש מיד, חס וחלילה, מה היה קורה? לא היה את בנימין. כלומר, אנחנו מבינים איזה מתח אנחנו, מה עומד על הפרק, מה נידון פה? נידון פה אם יהיה 11 שבטים או 12. כשהשבט ה-12 זה הבן האחר שאותו רחל כבר שמה לנו מההתחלה, אליו אני מצפה. הוא אמור להשלים את השבטים. עכשיו, במקור שמעל מה שקראנו קודם, זה משהו שאני לא נוהג לעשות, ביקשתי פה רשות מיוחדת מרב שלי להביא זוהר, אז אנחנו לא, ממש לא נעמיק בזה, רק נקרא את השתי שורות הראשונות. פירוש הסולם לזוהר, זה מופיע בתרגום, כן? הזוהר עצמו לא מופיע פה, אלא רק הפירוש הסולם. וכאשר נתעוררה רחל בשם הזה של בנימין, שכתוב יוסף השם לי בן אחר שהוא בנימין, ידע יעקב שיהיה כן, כי היא ראויה להשלים כל השבטים במספר 12. קודם כל, יעקב ידע שרחל היא ראויה להביא את הבן שישלים את השבטים. אבל הוא ידע עוד משהו. וידע שאחר זה לא תתקיים עוד בעולם. הוא ידע שהייעוד של רחל בעולם הזה יושלם ברגע שבנימין יוולד, וזה יהיה הזמן שרחל תמות. משום זה רצה אז ללכת לארץ ישראל כדי שישלמו השבטים בארץ ישראל וכדי שלא תמות רחל בחוץ לארץ. אז פה אנחנו מתחילים לראות שבנימין הוא בן אחר לא רק כי רחל קוראת לו ככה, אלא כי בניגוד לכל השבטים שנולדו בארץ נוכריה בחרן, יש שבט אחד שאמור להיוולד בארץ ישראל, השבט המשלים, השבט המיוחד. ובהקשר הזה אנחנו עכשיו חוזרים ליעקב ורחל, והם יודעים שרחל אומרת למות עכשיו, משני היבטים. א', מהיבט הפנימי הזה שהזוהר אומר שכשזה יקרה, כשתוליד את הבן ה-12, אז יסתיים תפקידה בעולם. היבט שני, בגלל מה שיעקב אמר, אם אשר ימצא את אלוקיך לא תחיה, נוסיף היבט נוסף. הרמב"ן אומר שליעקב היה אסור לשאת שתי אחיות, רחל ולאה, אלא רק בחוץ לארץ. ואומר הרמב"ן, למה מתה רחל בארץ ישראל? כי ברגע שהכנסים לארץ ישראל, אין רשות ליעקב לשאת שתי אחיות, ולכן השנייה, רחל, עתידה למות. אז משלוש בחינות, אנחנו מבינים שרחל עכשיו נמצאת בסיכון מאוד מאוד גבוה, כשאצלה נמצא הבן הנחשף, שאליו אנחנו מצפים, שהוא זה שישלים את ה-12, שהוא צריך להיוולד בארץ ישראל. בסדר? לאן יעקב ורחל בעצם הולכים? הם עכשיו עולים לארץ ישראל. האם יש לנו השערה או מידע מוקדם לאן בארץ ישראל הם אמורים ללכת? אני שואל לא לפי מה שהם נסו בפועל, אלא לפי מה שאנחנו יודעים עוד לפני המסע הזה, מפרשיות קודמות. לבטל, לבטל. יפה, יש פה גל שמתגבר של בטל, אבל למה, למה בטל? כי שם היה חלום יעקב. הרי כשיעקב יצא לחרן, חלום יעקב, הסולם שהוא ראה, הוא היה בבטל, שכב בבטל, ושם הוא נדר, שכשהוא יחזור, הוא יחזור לשם לבנות בית אלוקים. כלומר, עכשיו כשהוא חוזר, עליו לשלם את נדרו ולסוע לבטל. ואנחנו, עם יעקב ורחל, מתפללים, מקום אחרי מקום שהם עוברים, שרחל תחזיק בטלטלות הדרך, ולמרות שהיא כבר הגיעה לארץ ישראל, ולמרות שיעקב כבר אמר, אם אשר, למרות שיעקב אמר שמי שהטרפים אצלו לא יחיה, אנחנו מתפללים שרחל תמשיך לחיות עד סוף המסע, וטלטלות הדרך לא יגרמו לאסון. בואו נפתח ביחד, כל מי שיש לו בראשית, פרק למדהי. אנחנו מצטרפים למסע של יעקב ורחל, תהיו בשקט שלא נפריע להם. בפרק למדי אחרי סיפור שכם, אומר השם ליעקב, פסוק א', ויאמר אלוהים אל יעקב, קום עלה בית אל ושב שם, ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בברוכך בפני עשיו אחיך. כלומר, כמו הציפיות, עכשיו כשהייתה התעכבות בשכם, השם אומר לו, קדימה, לקיים את הנדר לבית אל. למה צריך להאיץ ביעקב? למה אולי, אולי, יעקב בעצם נטה להישאר בשכם? כי שוב פעם, אנחנו בדרך, אנחנו מחכים ללידה, אולי נשאר, תהיה לידה, הכל יעבור בשלום, ואז נמשיך את המסע. אבל השם אומר לו, לא, 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 זה כרוך אחד בשני. הבן שלו אתה מצפה, צריך להיוולד במקום שבו יהיה בית אלוקים. ואם נזכיר רגע את העתיד, אז באמת בבית אל, לא בבית אל, בנחלת בנימין, ייבנה בית המקדש. כלומר, השם שולח את יעקב ורחל, תמשיכו את המסע לבית אל. עם כל הסכנות, אני אתכם להמשיך לבית אל. בואו נלך איתם לבית אל. פסוק ה' ויסעו, ויהי חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. כלומר, היה פה עוד הרבה סיכונים של מלחמות בדרך, אבל השם שמר עליהם ולא קרה כלום. ואז הנה הם מגיעים לבית אל, ויבוא יעקב לוזה, אשר בארץ כנעני בית אל, ובכל העם אשר עמו, ויבן שם מזבח, והנה הוא מקיים את הנדר. ואז השם מתגלה אליה ומברך אותו. בואו נראה מה מברך אותו השם, אנחנו נקרא פסוק י' ויאמר לו אלוהים, אני אל שדי, פרה ורווה, גוי וקל גוי יהיו ממכה, ומלכים מחלציך יצאו. אתה עוד תזכה להוליד מלכים. איזה להוליד? כבר כל השבטים נולדו. יש אחד שעוד לא נולד. השבט שאליו אנחנו מצפים. תדע לך, יעקב, שזה שעכשיו הולך וגדל בבטן, הוא יצאו ממנו מלכים. זה הייעוד של שבט בנימין, להקים ממנו מלכים. אנחנו ממשיכים לפסוק תתוו, ויקרא יעקב את שם המקום אשר דיבר איתו שם אלוהים בטל. עכשיו, מה שקורה עכשיו לא יאומן. ויסעו מבטל. הם נוסעים מבטל, יעקב ורחל. הוא קיים את הנדר, הוא הקים הצבא, השם נגלה אליו. מה היינו מצפים שעכשיו הוא יעשה? שישאר בבטל, לשם היה, הוא חודשים נוסע לשם מחרן. רחל בסיכון מוגבר משלוש סיבות שמנינו למות. הם חייבים עכשיו להישאר בבטל כדי שבנימין ייוולד בשלום. מה זה המילה הזאת פתאום ויסעו? לאן אתם נוסעים? עד עכשיו הבנתי, היינו אתכם, התפללנו יחד אתכם, ברוך השם הגענו לבטל. למה אתם ממשיכים את המסע? מה קורה מיד שהם נוסעים? ויסעו מבטל, ויהי עוד כברת ארץ לבוא אפרתה, ותל את רחל ותקש בלידתה. ויהי בהקשותה בלידתה, ותאמר לה המיילדת, אל תראי כי גם זה לך בן. ויהי בצאת נפשה כי מתה, ותקרא שמו בן עוני, ואביו קרא לו בנימין. הם לא זכו להגיע ליעד הבא שלהם, ובדרך רחל ילדה את בנימין ומתה. ואני שואל אתכם, רחל ויעקב, למה? זה לא היה צפוי מראש? ברוך השם החזקנו את כל המסע. הגעתם לבטל, קיימתם את הנדר, עד עכשיו היה לכם הבטחה אלוקית. קומה לבטל, שב שם, השם שמר עלינו. אבל למה אתם ממשיכים? למה אתם יחסים לסיכון? כשמדובר בבן, השני מסר, זה שעליו נאמר מלאכים מחלציך יצאו הרגע. זה ש... רחל התפללה כבר בלידת יוסף, יוסף השם לי בן אחר. למה אתם ממשיכים במסע? אני ממש מסכים עם הכיוון. אולי נדע למה הם רצו להמשיך במסע, אם נמשיך לעקוב ונראה לאן הם בעצם נסו. אחרי מיטת רחל, נקרא שוב את מיטת רחל, פסוק י"ט. ותמות רחל ותיקבר בדרך אפרתה, היא בית לחם. כלומר, רחל מתה, ובנימין נולד, בדרך לאפרת היא בית לחם, כלומר, הם לא זכו להגיע לשם. אבל לאן הם רצו להגיע בסוף המסע? סתכלו בפסוק אבזיין. סוף המסע אכן בחברון. ויבוא יעקב אל יצחק אביו, ממרא קריית הארבע, יצחק אביו? קריית ארבע? עד עכשיו לא היה כתוב שיצחק בכלל בחברון. זה מתחדש פה. אל יצחק אביו ממרא קריית הארבע היא חברון אשר גר שם אברהם ויצחק. כלומר, הם רצו, ואנחנו צריכים להבין למה, להגיע אל חברון. הם לא הלכו רק לקיים את הנדר בבית אל, ששם זה בעצם הייעוד של בית המקדש אצל בנימין. הם הבינו שעליהם להגיע לחברון לקיים ייעוד נוסף של בנימין. שבנימין יספיק להיות בארץ ישראל לא רק בבית אל, בית המקדש, אלא גם בחברון. מה נולד מחברון? איזה מעלה בעם ישראל נולדת מבית לחם, מחברון? המלכות. המלכות. ואכן בסוף חומש בראשית, יעקב יתנצל ליוסף ויגיד, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל, כלומר אל תטמע שלא קברתי אותה במערת המכפלה, כי היא מתה בדרך. יש משהו, ופה אנחנו עכשיו נעבור מהפסוקים האלה, אל המשך קורות בנימין, אל מה אנחנו מצפים שיהיה מבנימין. יעקב ורחל הבינו שלא רק לבית לחם, סליחה, שלא רק לבית אל בנימין צריך להספיק, אלא גם למקומות שמהם תקום המלוכה, שזה בית לחם. מה קרה בבית לחם? דוד נולד, וסוף המסע חברון, ששם דוד עתיד להתחיל את מלוכתו. הם לא ידעו את זה. הם ידעו את הייעוד מלכים מחלציך יצאו. אתה צריך להוליד מלכים. הם ידעו שמערת המכפלה היא המקום של האבות. הם לא ידעו שזה יהיה דוד, מבחינתם זה היה אמור להיות בנימין. הנה, השם אמר, מלאכים יחל יצאיך יצאו. הייעוד של בנימין בתור בן ה-12, היחיד שנולד בארץ, זה שעתיד לכנס סביבו את כל השבטים, הוא להיות מלך, לפי מה שהם הבינו. ואולי בגלל זה, הם בעצם מבינים שעליהם להמשיך את המסע, אבל פה השם מלמד אותם לימוד גדול, כשבעצם רחל מתה בדרך. השם מלמד אותם שבנימין יצאו מלכים, אבל זה יהיה המלכים שבנימין יקים, מי זה? שאול, זה יהיה בדרך לחברון. אתם לא תזכו להוליד את מי שיהיה בחברון, אלא תזכו להיות בדרך לחברון. עכשיו, למה אני עושה כל כך עיקר מאיפה בדיוק רחל תמות? פה. אולי זה טכני. חזל ממש עוקבים אחרי איפה רחל מתה, ובמקום שרחל מתה, בקבר רחל, שם נקבע הגבול של בנימין. כלומר, הם הבינו שלמקום המקום שאליו יגיע המסע שלהם, שם תהיה נחלת בנימין, ומשם תקום מעלת בנימין. ושוב, הם הבינו שזה צריך להגיע לחברון. רוצים שנהיה ביחד את הקשר בין מות רחל לבין המלך שיקום ממנה? תחו איתי שופטים, סליחה, שמואל א' פרק י'. שמואל א' פרק י', אנחנו מדברים עכשיו על משיכת שאול למלך. משיכת שאול למלך, ברגע ששמואל מושך אותו, הוא מצביע לו על קבר רחל. פרק י', ויקח שמואל את פח השמן ויצוק על ראשו וישקהו, ויאמר, הלא כי משכחה השם על נחלתו לנגיד, בלכתך יום מימדי ומצאת שני אנשים עם קבורת רחל בגבול בנימין. כלומר, הוא בעצם אומר לו, יש לך, אני עכשיו שולח אותך, המקום הבא שאתה תפגוש מיד אחרי שאני מושך אותך יהיה קבר רחל בגבול בנימין. כלומר, קבר רחל שם היה הגבול של בנימין. עד המקום שאליו רחל זכתה להגיע דרך בית אל, עברה את כל נחלת בנימין, ו... אל המקום שאליו היא זכתה להגיע, שם נקבע הקו בין בנימין לבין יהודה, שזה בעצם בין בנימין לבין המלוכה. לבין עיר המלוכה, חברון ובית לחם. סיכום השלב הזה. יעקב ורחל ידעו שהבן ה-12 הוא יהיה בן מיוחד, יהיה הבן שיכלול את כל השבטים, יהיה הבן המרכזי. השם אמר לו, לך לבית אל, ובית אל ברך אותו, שיקום ממנו מלאכים. עם הברכה הזאת, יעקב ורחל הבינו, וכנראה עוד לפני זה, אבל במיוחד עם הברכה הזאת, שעליהם להמשיך אל עיר מצמיחת המלוכה. אבל זה הם לא זכו. שם לימד אותם שהם בעצם יזכו להעמיד את שאול, וראינו שאול ממש ממונה שם ליד קבר רחל, ושמואל מצביע לו, הנה, פה רחל לקברה, פה אתה בעצם תמונה למלך, זה בדרך אל מלכות חברון, אל מלכות דוד. אז אנחנו יוצאים מהסיפור הזה עם ציפייה למלכות בנימין. אם כי אנחנו יודעים שזה תהיה מלכות, לא כמו שיעקב ורחל חשבו בחברון, אלא כנראה מלכות זמנית יותר. בספר שופטים, דבורה הנביאה מוסיפה מנבואתה ציפייה נוספת למלכות מבנימין. אני אקרא לכם, לא צריך לדפדף, לא רוצה להעמיס מדי, אבל דבורה אומרת, זה בשופטים פרק ה', פסוק פסוק י' מיני אפרים שורשם בעמלק, אחריך בנימין בעממך. אני אקרא שוב ויסביר. מיני אפרים שורשם בעמלק, כלומר, מאז שיהושע משבט אפרים נלחם בעמלק, אחריך הבא שילחם בעמלק זה בנימין בעממך. כלומר, עם קהל ועם רב. אמרתי עכשיו לפי הפרשנים פה על הפסוק. דבורה אומרת בעצם מפורש, זה שיחריט את עמלק, שזה תפקיד ידוע מראש של המלך, זה יהיה משבט בנימין. כמו שאכן יהיה אחר כך, ששאול ילחם בעמלק. עם הציפייה הזאת של מלכות בנימין, אנחנו באים אל פילגש בגבעה. וכמו שאמרנו בהתחלה, מאוד מאוד אנחנו תמהים עכשיו, איך זה שדווקא מהשבט הזה, שממנו אמורה להיוולד המלוכה, שם הופיע איזשהו חטא שבטי עד כדי כך שכל עם ישראל נלחם נגדם ובעצם כמעט נחלה את השבט הזה. טוב, בואו אני אגיד בקצרה מה קרה בפילגש בגבעה. וננסה לעקוב, ננסה להבין מה בעצם היה המניע של שבט בנימין בכל ההתנהלות שלו שם. בקיצור, היה איש לוי ופילגשו שהם עוברים בדרך אל ביתם בהר אפרים, עוברים בגבעה ואף אחד לא מוכן להכניס אותם לביתו. זה נתון ראשון שצריך להבין למה הוא, מאיפה הוא נובע, שאף אחד מבני הגבעה לא מוכן להכניס אותם הביתה. שלב שני, אחרי שיש שם מישהו אחד משבט יוסף שמכניס אותם הביתה, אז לא כל בני הגבעה, ממש לא, אבל יש בני בליעל מן הגבעה שבאים ובעצם עושים מעשים חמורים שנועדו, שיהיה ברור לכולם שאף אחד לא יבוא להתארח בשבט בנימין. שאלה טובה, שאלה טובה. החטאים חמורים, אבל אנחנו נעקוב אחרי המגמות שלהם. מאיפה זה נבע? תסתכלו בעמוד הראשון, הדף מקורות. מקור אחד לפני האחרון. אברבנאל. מפני שבני הגבעה כיוונו במעשה הזה לחלות הרגל ממקומם, ושלא יעבור עוד בארצם איש ואישה. כלומר, בני הגבעה, המניע שלהם היה, בוא נגיד, סוג של קנאות שבטית, שאומרת, אנחנו לא רוצים שיעברו פה כל הזמן אורחים. אז לא רק שלא הכניסו אותם בהתחלה, זה בעצם לזה שותפים כל בני הגבעה, גם אותם חוטאים, שמיד עם ישראל עומד להוקיע אותם, גם אותם חוטאים, מה שהם כיוונו זה בעצם שלא יעברו אצלם אורחים. אני לא יודע איפה גבעה היום, פשוט אני לא יודע. שלב שלישי, זה בעצם סיפור עכשיו של כל שבט בנימין. כי אחרי שהיו חוטאים שהשתתפו בחטא, אז בני ישראל מתאספים כולם אל המצפה ואומרים לשבט בנימין, תביאו את בני בליעל ונוקיע אותם. ופה יש עוד משהו תמוע, שכל שבט בנימין עכשיו אומר, אני מסרב, אנחנו לא מוסרים לכם אותם. למה לא בנימין? מאיפה זה נובע? המשותף לשלושת המעשים האלה, הן זה שלא הכניסו אותם ללון, הן מעשי החוטים, והן העובדה שבני שבט בנימין לא הסכימו להסגיר אותם, המשותף לכולם הוא שבנימין הרגיש צורך להיות קנאי לשבטו, להיות נבדל מכל השבטים. אם תרצו אפשר לנסח את זה, לשמור על מעמדו כבן אחר. הרמב"ן אומר שצריך גם לא להגזים בחטא. הוא אומר שברור שהיה צריך לבאר את האנשים האלה, אבל היה ויכוח בין בני בנימין לבין עם ישראל. הוויכוח, הנושא היה מי יבצע את המשפט, את הגזר דין. בני בנימין לא הסכימו להסגיר את החוטים, כי הם אמרו, וזה באמת הם צדקו, תפקידנו על פי התורה להעמיד בדין ולהיות אחראים מוניציפליים על עצמנו. אנחנו נעשה את זה. לא צריך שאתם תבואו וכאילו תבטלו את המעמד שלנו כשבט עצמאי. ואומר הרמב"ן שזאת הייתה הסיבה שבני ישראל גם נפלו במלחמה מול בנימין. כלומר, הייתה פה טעות של בנימין שהם היו קנאים מדי לשבטם, לנחלתם, והייתה פה טעות של עם ישראל שהם ניסו לפגוע בסמכות ובאוטונומיה של בנימין. כדי להבין מה הרקע, למה הם עושים את זה, נזכיר נקודה אחת שקשורה לחודש הזה, לט"ו באב. בואו נהפוך את הדף. המקור הראשון בצד השני של הדף. תענית למד עמוד ב'. אל ה-15 באב, מה היה בט"ו באב? מה היה ב-15 באב? אמר רב יהודה אמר שמואל, יום שאותרו שבטים לבוא זה בזה, אני כבר אסביר. מה ידרוש? זה הדבר אשר ציווה השם לבנות צפחת וגומר. דבר זה לא יהיה נוהג אלא בדור זה, אני כבר מסביר מה כתוב פה. אז זה שיטה ראשונה, שבט"ו באב אותרו השבטים לבוא זה בזה. שיטה שנייה, אמר רב יוסף אמר רב נחמן, יום שאותר שבט בנימין לבוא בקהל, אחרי פילגש בגבעה. זה משהו מעניין. בפרשת השבוע הקודמת נאמר איסור שהשבטים התחתנו אחד עם השני בדור הראשון. כלומר, התורה אמרה, זה חשוב שכל שבט ישמור על נחלתו, שלא יהיה נישואים בין שבטים באופן שמעביר את הנחלה משבט לשבט. כל שבט צריך להתבסס קודם כל בנחלה שלו. בט"ו באב, הותר האיסור הזה, ומעכשיו כל השבטים יכולים להתחתן גם באופן שהנחלות משתנות. מתי זה קרה היתר הזה? זה קרה רגע לפני מעשה פילגש בגבעה. מעשה פילגש בגבעה שבו בנימין אומר, אני קנאי לנחלה שלי, אני לא רוצה שתפגעו לנו בנחלה, כי יש לנו פה תפקיד. האמירה הזאת של בנימין היא ממש בתחילת ספר שופטים מתרחשת. הפרשה הזאת כתובה בסוף ספר שופטים, אבל לפי חז"ל, לפי הסדר עולם, היא מתרחשת בתחילת ספר שופטים. מיד אחרי הדור הראשון של זמן יהושע, שבו עדיין לא היה ערבוב של נחלות, שבט בנימין מזהה שעכשיו השם מתיר את זה, ועכשיו עלול להיות מצב שבעצם התפקיד שלו, המעמד שלו, כבן המרכזי, נתון בסיכון, ומשם, מהחשש הזה שעכשיו השבטים מותרים לבוא זה בזה, עכשיו עלול להיות ערבובים, שבט בנימין רוצה להרים דגל ולומר, וזה הופיע באופן לא טוב כמובן. אבל המקור, הסיבה ששבט בנימין אומר, אני לא רוצה שתיכנסו, אני לא רוצה לארח אתכם, וגם אני לא רוצה שתשפטו במקומנו, זה כי שבט בנימין טוען, יש לנו תפקיד מיוחד. יש לנו תפקיד של רחל, של דבורה, של מה שאנחנו מצפים לו כבר הרבה שנים, ומבחינתנו עוד לא הגיע הזמן של אותרו שבטים לבוא זה בזה. כלומר, אני אסכם במשפט, הוויכוח הזה בין שבט בנימין לשאר השבטים, על עד כמה הם יכולים פשוט לבוא בגבולו בנחלתו, הוא מיד אחרי שיש היתר כללי, שהנחלות יתערבבו. וכאן אולי אנחנו מתחילים להבין שבפילגש בגבעה בנימין הלך דווקא לאור של הייעוד של המיוחדות שלו, אבל היה לו תפקיד, דווקא לאור זה שהוא עומד להוליד את המלך הראשון, היה לו תפקיד להיות כלל ישראלי. אדרבה, להיות פתוח ומשייך עצמו לכל העם. סוף סיפור פילגש בגבעה הוא שבנימין כמעט הוכחד, כל עוד מדובר בשבט שאומר אנחנו לעצמנו, אבל התיקון שלו היה מזה שבעצם עכשיו כל עם ישראל דואג לתקומה מחדש של שבט בנימין. כלומר, התכונה הראשונה של כאילו היה צד סיג של אנחנו לא איתכם, אנחנו השבט האחר, אנחנו נולדנו בארץ ישראל. הצד הזה גרם למפלה חמורה, אבל המפלה הזאת גרמה לזה שעם ישראל, עכשיו כולם כאיש אחד התאספו, פעם ראשונה בתקופת השופטים של כל עם ישראל מתאסף, וביחד דואגים לאח הקטן, כמו שקרה בימי יוסף. שהוא הביא למצב שכל השבטים יהיו ערבים לבנימין. אז אנחנו מתחילים לזהות שמצד אחד יש פה מפלה של שבט בנימין על רקע של היבדלות יתר מהשבטים, אבל מצד שני זה המקום שבו עכשיו, מעכשיו הקיום של בנימין הוא כי כל עם ישראל אומר אנחנו רוצים אותו, אנחנו צריכים אותו. בואו נחזור לשאלה ששאלנו בהתחלה. למה משבט בנימין, דווקא ממנו, יש תופעה של אנשים שמאליים? כשרחל מתה, יש ויכוח, כי אין ויכוח, בינה לבין יעקב, מה צריך להיות השם של הילד. רחל קוראת לו בן עוני, ויעקב קורא לו בנימין. בנימין זה הבן של הימין. אבל מה רחל מטביעה בבנימין כשהיא קוראת לו בן עוני? כשהיא מביעה בו את החשש, בן עוני, שהיא אומר בן צערי. המיטה שלה והמצוקה שלה והחשש שלה, היא מבינה שיש פה איזשהו חשש מיוחד על הבן הזה. בואו נקרא למה רחל קוראת לו ככה. אנחנו בדף מקורות, זה עמוד השני, תחת הכותרת, שני הזרמים בשבט בנימין. מדרש אגדה במדבר, פרשת במדבר. לבנימין אבידן בית גדעוני, זה השם של נשיא השבט. ולמה נקרא שמו אבידן? על שם בנימין. שבשעה שנולד, מתה אמו מפני קושי לידתה. כלומר, בנימין הרי כשהוא נולד, מתה אמו. והיא הייתה סבורה שגם בנימין כמותה, היא חששה, שבנימין עלול להיות כמוה ולמות, שיהיה תופעה של מוות בבנימין. מה רחל חשה מראש? את החשש שבאמת התממש בימי פילגש בגבעה. ולכן קרא אותו בן עוני, כלומר שיהיה מתעונן והולך. כלומר שעלול להיות אבלות, ענינות בשבט בנימין. בשם של רחל היא חששה שזה שלא הספקנו להגיע ליהוד, לא הספקנו באופן מסודר להגיע למלוכה הקבועה מבנימין, ושהלידה תהיה כצפוי טובה, אלא זה שבעצם היא מתה בלידתה, היא הבינה שיש פה איזשהו גורם סיכון בשבט בנימין. בן עוני זה בעצם איזשהו חשש, שעם כל הייעוד של המלכות שלו, הייעוד הזה והציפייה שבנימין ימלוך, עלול להביא למצב של להיות לעומת כל השבטים. ואז גם חשש של אובדן. אבל אביו קראו בנימין, כלומר יגיע לאריכות ימים ולא ימות. אז רחל חששה והטביעה בשמו שהבן הזה עלול להיות בו מיטה, עלול להיות בו אובדן, כמו שקרה בפילגש בגבעה. אבל אביו נתן לו שם של ימין, כלומר אריכות ימים, ועל גבי החשש שהתממש בפילגש בגבעה, תבוא הברכה של יעקב ותגיד, לא, בנימין, יש לך עוד אריכות ימים. אתה תגיע לתפקיד שלך. המקור הבא מיד אחריו, זה במדרש בראשית רבתי. לפני המדרש הזה, אני רוצה לגלות פסוק מאוד חשוב בתנך, שמגלה לנו מה קורה עם הימנים והשמאליים אצל בנימין. זה בספר דברי הימים. תחילת דברי הימים א', תחילת פרק י' ב'. לא חובה, אבל מי שרוצה אפשר לפתוח. דברי הימים א', תחילת פרק י' ב'. מדובר פה על שאול ומשפחתו, על שאול המלך ומשפחתו, שאול מבנימין, ושם כתוב, דברי הימים י' ב' פסוק א', והם הבגיבורים עוזרי המלחמה, פסוק ב', נושקי קשת, כלומר לוחמים בקשת, מימינים ומסמילים באבנים ובחצים בקשת. כלומר, משפחת שאול מבנימין, היה לה, נקרא לזה גנים מסוג אחר. היה להם כישרון לשלוט בשתי הידיים, בימין ובשמאל כאחד. היה להם פלוגות נבחרות כאלה, שהיה מאוד קשה להילחם בהם, כי כולם היו מוגבלים לצד אחד. כולם היו רק ימנים, והם היו שולטים בקשת בשתי הידיים. כל כיוון שלא תבוא ימין או שמאל, הם פוגעים. כלומר, פה כבר זו תופעה חדשה. בניגוד לפילגש בגבעה, ששם הופיעו 700 איש, כל אנשי הגבעה 700 איש היו שמאליים. השמאליים ששבט בנימין התרכזו בגבעה. זה כתוב אצלנו בפסוקים, בפרשת פילגש בגבעה. לעומת 700 איש האלה, שהופיעו בגבעה, דור אחר כך, וממש מיד אחרי פילגש בגבעה, מופיעה תופעה חדשה של שבט בנימין. שאנשים שהם גם שולטים בימין וגם בשמאל. זה מובן למה אנשים משבט בנימין, ימין, יהיו מיומנים גם בימין וגם בשמאל? כי אצלם הכל ימין. אצל כל אחד יש צד של חוזק, צד של חולשה. משהו חזק, משהו חלש. אבל בבני שאול, במשפחת שאול, הופיעה תופעה שהם היו הכל ימין. הכל אצלם נקודת חוזק, וזה הופיע מיד אחרי שכל השמאליים, ששם הופיע החטא, מתו בפילגש בגבעה. בואו נראה איך המדרש ממש אומר את זה, שמה, שבפילגש בגבעה בעצם, תם עידן השמאל ששלט בבנימין, והתחיל עידן של הימין שמתחזקת בשבט בנימין. אז זה המדרש הבא בדף מקורות, זה בדף השני, ממש באמצע. מדרש בראשית רבתי. ותקרא שמו בן עוני, בן צערי, בסדר? מצאתם? בסדר? ותקרא שמו בן עוני, בן צערי. ואביו קרא לו בנימין, בלשון הקודש. אז יש לנו את השם של רחל לעומת השם של יעקב. בן צערי לעומת בן ימין. מתי נתקיימו דברי אביו? מתי התקיימו דברי יעקב שבנימין הוא בן ימין, ימין, ימין? מתי זה התקיים? מביאים את הפסוק שקראנו עכשיו על שאול. בימי שאול, הדאו דכתיב, זהו שנאמר, נושקי קשת מימינים ומסמילים באבנים ובחצים בקשת מאחי שאול. כלומר, ייעוד של יעקב התקיים מיד עם סיום פילגש בגבעה. שאול, שעוד היה לפי המדרשים פילגש בגבעה, והוא היה מה-600 שנשארו בסופו של דבר, מהם קמה משפחה שאנשים שהם שולטים גם בימין וגם בשמאל. מתי נתקיימו דברי אמו? מתי התקיימו דברי אמו שחששה שבבן שלה יופיע אובדן, יופיע פספוס היהוד, יופיע תופיע צרה בפילגש בגבעה. זהו שנאמר, עד אהוד הכתיב, מכל העם הזה 700 איש בחור איתר יד ימינו. אז זה מדרש מדהים שבעצם אומר לנו, רגע, תסתכל שנייה על פילגש בגבעה מלמעלה, בקנה מידה היסטורי של שבט בנימין, ותבין שבפרשייה הזאת יש פה מימוש של דברי רחל, לעומת מימוש של דברי יעקב. זה שהופיעו 700 איש שמאליים, שבהם הופיע החטא, זה מימוש של דברי רחל, של השבר שבמיטתה, אז הבינה שיש איזושהי מצוקה שתמונה בשבט הזה. והתאמנו קודם ואמרנו שניתן להסביר שהייעוד של המלוכה של בנימין, בגלל שהוא לא המלוכה הנצחית הקבועה, יש בו איזשהו שבר, איזשהו חשש, שזה יהיה הוא לעומת כל השבטים, וזה יביא לכיליונו. אז זה צד אחד, בן עוני התממש בפילגש בגבעה. אבל בנימין לא קלה. בנימין לא הושמד. מהגזע הקטן, מהשתיל הקטן שנשמר בבנימין, משם קמו משפחה חדשה, משפחת שאול, שבו מתממשת המלוכה, ובמשפחה הזאת מתממש הייעוד של בן ימין. אז עוד אין לנו תשובה מלאה למה דווקא בשבט בנימין הופיעו סמליים. אבל יש לנו התבהרות, חז"ל, מדרש מפורש, שאומר שזה שהופיע תופעה של סמליים בשבט בנימין, זה היה בעצם צד החולשה שבהם, שהיה קשור לפילגש בגבעה, ובעקבות פילגש בגבעה, בעקבות אובדן בנימין, התחיל להופיע צד הגדלות של בנימין. עכשיו אנחנו נקרא ממש פסוק אחד, שפשוט אומר את הדבר הזה, פסוק הזה אני ממליץ לפתוח איתי, אנחנו חוזרים פה שוב לעניין שאול, זה שמואל א', תחילת פרק ת', ושוב פעם אנחנו בעצם נמצאים פה בספר שמואל, בדור שאחרי פילגש בגבעה. פילגש בגבעה בתחילת ספר שופטים, מסתיים דור השופטים, מתחיל דור שמואל. כל מי שיש לו תנ"ך שיסתכל איתי, פרק ת' פסוק א', ספר שמואל, ויהי, עכשיו מדובר פה הצגה הראשונית של שאול, של אבא של שאול, ויהי איש מי, אתם רואים איך זה כתוב? ויהי איש, הכתיבו, מבן ימין. מדובר פה על קיש אבא של שאול. ויהי איש מבן ימין, ושמו קיש בן אביאל בן צרור, בן בכורת בן אפיח, בן איש ימיני, גיבור חי. אבל שוב פעם, פה ממש, כאילו יש בטוש זוהר סימון, תדע לך, פה מופיע השם בן ימין. מי טבע את השם הזה? מי הטביע אותו? יעקב. כאילו ממש הנביא אומר לך מה שקראנו במדרש, עד עכשיו אתה פגשת את בן עוני. כל מה שפגשת את בנימין, עם הצרה הגדולה שהייתה בדור השופטים פילגש בגבעה, זה היה מבן עוני. זה היה מהצד שרחל מתה, שלא זכתה לראות את ההתגשמות השלמה של מלכות בנימין, ומהבחינה הזאת, מהשבר הזה שתמון מבנימין, יקומו אנשים וכאילו יתבעו מלוכה שעומדת מול כל השבטים. אנחנו עומדים להיות המלכים, אל תעברו בגבולנו, תנו לנו להסתדר לבד. זה בן עוני. אבל ברגע שיתחיל הופיע שאול, אומר לך פה הנביא ברמז, אתה תפגוש את בן ימין. את ואמרנו, משפחת שאול, המשפחה שימש, לא יודע, גנטית, לא יודע איך זה היה עובד, אבל שהם היו מומחים כולם גם בימין וגם בשמאל כאחד. על הפסוק הזה, אומר אברבנאל, זה מופיע לקראת סוף הדף מקורות, על הבן ימין הזה של משפחת שאול, אומר אברבנאל, זה מקור שלישי מהסוף, בדף מקורות, אמר מבן ימין לשבחו, כי לא היה מבן עוני, כי לא היה מבן עוני. אבל היה בן ימין וישר להיותו גיבור חיל, ירא אלוהים ושר מירה. כלומר, אברבנאל אומר, תשים לב, זה לא בן עוני פה כבר, זה בן ימין. לסיום, אנחנו נקרא מקור שהרבה זמן חיפשתי אותו, כי אחרי כל מה שלמדנו עד עכשיו, לא מצאתי מי שיסביר למה היו סמלים בבנימין. למה צריך לקרות כל הדבר הזה של אובדן שבט בנימין וממש פשוט גדילה שלו מאפס, מ-600 איש. מזה שעם ישראל יביא לו, ידאג לו להקמה מחדש, למה הופיעו הסמלים בבנימין? אנחנו נקרא ביחד את החתם סופר, זה המקור האחרון שמופיע פה מודגש, בפירושו על בראשית למדי מה שקראנו, על עניין מות רחל. אומר החתם סופר ככה, ואביו קרא לו בנימין. בעלי תוספות פרשו בן עוני, נתנבא על שנתמעטו בפילגש בגבעה. כלומר, אומר החתם סופר קודם כל, רחל קרא לו בן עוני, זה ישר החשש, שיוביל אותנו אל פילגש בגבעה, אל השבר שיופיע בבנימין. נראה לי, אומר החתם סופר, גם אביו קרא לו מעניין זה לטובה. כלומר, פה מחדש החתם סופר משהו. כשיעקב אמר בנימין, הוא לא דיבר על אחרי פילגש בגבעה, ששם יופיע הימין, הוא דיבר על פילגש בגבעה, ששם יופיע הימין. איך? למה? ופה הוא מחדש חידוש. וכן שכתב הרמב"ן לפי שיטתו עיין שם, אני אמשיך בסוף השורה השנייה בחתם סופר. כי נראה לי, כל השבטים נתרבו בגלות מצרים, שלא כדרך הטבע על ידי עבודת פרך. כן נרבה וכן נפרוץ. אני מפרש, חתם סופר אומר ככה, רגע, איפה עם ישראל גדל מ-70 נפש להיות עם? איפה כל השבטים התרבו בריבוי עצום? במצרים, בנחר, בגלות. עכשיו, אני אמשיך בשורה השלישית, בחתם סופר. וזהו שמתו מבנימין, והנשארים, אחרי פילגש בגבעה, היו כולם קדושים. על פי טבע, מה שראוי להוליד ואין מותר עובד. מתכוון החתם סופר. אנחנו נראה את זה גם בהמשך. רגע, כל השבטים שהתרבו במצרים בגלות זה בסדר. אבל בנימין, בנימין שנולד בארץ ישראל, בנימין עצמו, שהוא השבט היחיד שנולד בארץ ישראל, כל הריבוי שהיה לו בארץ מצרים, היה זר לו. בנימין אמור להיות שבט שכל כולו נולד בארץ ישראל. ולכן, עכשיו אני טיפה מדלג, קורא שתי שורות מהסוף. שורה אחת לפני הסוף. אבל בנימין, תרתי היה לו, שניים היה לו, שנולד בארץ ישראל. פעמיים, שבט בנימין היה מיוחד בזה שכל כולו רק מארץ ישראל, רק מהימין. וריבוי של עבודת הפרך נתמעט, ונשאר כולו ימין ולא שמאל. כלומר, זה ששבט בנימין היה צריך להגיע למצב של פילגש בגבעה, למצב שכל השבט כמעט עבד, יש בזה שורש רוחני עליון. כמו הרבה חטאים שמופיעים בתנך, צריך לדון בהם מבחינה מוסרית, ואיך עם ישראל תיקן את זה ונתהר, אבל אומר החתם סופר רגע, תעלה רגע קומה למעלה, כמו ששבט בנימין עצמו הוא היחיד שנולד מכל השבטים בארץ ישראל, ככה היה צריך להיות לבנימין לידה מחדש בארץ ישראל. ולכן, השורש הזה שהופיעו סמליים בבנימין, זה בגלל שמשהו עדיין לא היה שלם. הופיע בהם כוח, בלשון של יעקב, שימין זה ארץ ישראל, הופיע בבנימין כוח השמאל, וזה מוזר, בבנימין מופיע השמאל, כן. כי בנימין אתה תפגוש אותו לגמרי ימני, מימינים ומסמילים, שתופעה שגם הימין וגם שמאל חזקים, אתה תפגוש את זה כשיהיה מדובר באנשים מבנימין שנולדו בארץ ישראל. אבל כל עוד שבט בנימין מבוסס על הריבוי בארץ מצרים, משהו שם לא הסתדר. הופיעו הרבה סמלים, זו הייתה תופעה תמוהה. וכך אומר חתם סופר, אנחנו בשורה האחרונה, ונשאר כולו ימין ולא שמאל, על כן בן ימין. מה שראינו אצל שאול, בן ימין, זה בעקבות שבפילגש בגבעה, שבט בנימין התחיל לידה מחדש בארץ ישראל. שבט בנימין הוא היחיד גם בימי יעקב, אבל שוב פעם בימי השופטים, שצומח פה בארץ הזאת, וזוכה מיד לאחר מכן להעמיד משפחה, שזה היה מאוד מעניין לפגוש אותם, שהם היו יורים בקשת לכל הכיוונים, כי פשוט כל כולם בכוח של ארץ ישראל, בגבורה המיוחדת, במעלה המיוחדת של הימין, ואז הגענו למלכות שאול. הגענו אל בן ימין. נסיים החתם סופר, ואיינו שזכה בנימין שנבנה בית המקדש בחלקו. אחרי הלידה מחדש, הופיע בו המעלה הראויה לו שנבנה בית המקדש בחלקו, וזה כולנו מצפים בימים האלה, בעזרת השם.